פרשת התשובה, כן, מה, איך לפי הגישה הזאת שגאולה אינה תלויה בתשובה, בכל אופן, מה המושג הזה של ושבת עד השם אלוקיך, ואמרנו על כך שלושה מהלכים. מהלך ראשון, שמדובר על התשובה שעם ישראל עושה עוד ביותו בגלות, שהיא תשובה מהירה, וזהו שלב הראשון של התשובה שעם ישראל עושה על ידי הגלות, כשהשיבה לארץ ישראל צריכה להיות מהלך של תשובה מאהבה, והרבה מן ה... הסברות שלנו והמקורות שאנחנו לומדים על ענייני הגאולה, במיוחד בדברי הרב קוק, הם קשורים לתת הסברה מאוד מאוד רחבה למושג של תשובה מאהבה. כן, הזכרנו את דברי הרב שבאמת לתשובה מהירה זה דבר שאפשר להגיע על ידי התעוררות בעצמנו. אבל למדרגה כל כך גבוהה של זדונות נפחות לזכויות, זה אחרי כן הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לשבת אל השם אלוקיך. המהלך השני, שהתשובה שמדובר בתחילת פרשת התשובה, זו התשובה שנעשית בצורה מאוד מאוד פנימית אצל גדולי הגדולים, או אצל האנשים המיוחדים, כפי שהבאנו מהזוהר, שגם לדעת רבי אליעזר שגאולה תלויה בתשובה, אין הפירוש שכל עם ישראל צריך לעזור בתשובה, אלא הכוונה היא שיש איזשהו אור של תשובה שנוצר על ידי גדולי הגדולים, שהוא אחרי כן הולך ומופיע בכל האומה. וההסבר השלישי שבו אנחנו עמדנו, זה היה הדברים שכתב הרב קוק באורות התשובה, שהרב אמר שהתשובה שמדובר עליה היא תשובה כללית. ואת המושג הזה, תשובה כללית, היום אנחנו טיפה נרחיב את המושג הזה של האור הכללי הזה, אבל הדברים שכתב הרב, התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, אור של תשובה יש בה, הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה ושבתה עד השם אלוקיך. ואחרי כן כתוב כי תשוב אל השם אלוקיך, התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצציים, ובסופו של דבר, בשלב הראשון, התשובה היא לא מתגלית בצורה של תשובה לקיום תורה ומצוות, והשלב הראשון הוא תשובה שהיא נוגעת לדברים מאוד 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 כלליים, והשלב השני הוא רק השלב שהדברים הכלליים הם גם יתפסו לבוש מאוד מאוד פרטי, פרטני. כן, זה ההתייחסות שלנו, שדיברנו בה שיעור שעבר. אני רוצה, מכיוון שיש לנו לדעתי רק עוד שני שיעורים, השיעור הזה ושיעור הבא, וכן, שנה הבאה צריך להתחיל דברים אחרים, אני לא יודע איך לקבץ את הדברים, איך לקנוס את הדברים, אז אני טיפה אנסה לומר עוד כמה דברים בצורה אולי יותר תמציתית ולא בצורה רחבה, בפעם הבאה שנעשה עוד פעם סדרת שיעורים, אז נרחיב על הדברים הנוספים יותר. אז קודם כל, בנוגע למה שאנחנו אומרים על כך שאנחנו במהלך תשובה שלא זכור, אז הדבר הראשון שהסברנו, הסברנו שמהלך תשובה שלא זכור זה לא הפתעה, אלא מהלך תשובה שלא זכור זה איזשהו דבר שהוא היפותטי כזה, והמהלך תשובה של הלא זכור הוא המסתום ממה שיהיה. להסברה קצת יותר של הדברים, אז בצורה יותר עמוקה, אז הבאנו פעם את הדברים שכתב הרב במכתב לבני עקיבא. הרב כתב דברים שבפני הדברים הם קשים להבנה. הרב אמר, ואין אחד מהשאלות הגדולות, אני לא רואה את זה, איפה זה? לא יודע למה, 22, טוב, לא הוצאתי את זה מהמחשב. אחד מן השאלות הגדולות ביותר על התפיסה שלנו, זו השאלה של רבי עקיבא. שלכאורה, רבי עקיבא הרי כשהוא אומר על בר כוכבא שזה מלך המשיח, אז הוא מתכוון לומר שזה מלך המשיח, והנה הגאולה השלישית עומדת לבוא. ולמרות שרבי עקיבא אמר שהנה זה מלך המשיח, רואים שאפילו אחרי שאתה אומר זה מלך המשיח, יכולה להיות נפילה. אז כל הגישה שלנו שבאה ואומרת שהגאולה היא ודאית ויש ודאות לגאולה, לכאורה היא נסתרת מהתקופה הזאת של רבי עקיבא, שבאמת רבי עקיבא חשב על איזושהי תקופה שהנה זכינו לזמן של גאולה, ובכל אופן העסק נפל. אז אותו דבר, אנחנו יכולים לבוא להגיד עכשיו, עכשיו אנחנו גם חושבים שאנחנו זמן של גאולה והעסק יכול ליפול. אז יש מכתב שהרב כותב לבני עקיבא, והתוכן של המכתב, הרב אומר, דווקא משום זה שרבי עקיבא חזה כאילו את ה... את ה... את בר כוכבא, והגדיר אותו כמשיח, ומה שרבי עקיבא חזה לא התקיים, זה מה שמבטיח שעכשיו שהגאולה מתקיימת בפנינו, בוודאי שהיא כן תתקיים. למה? כי לא תקום פעמיים צרה לישראל. פחות או יותר זה התוכן של המכתב. אז המכתב בעצם מפתיע, שהרב לוקח את המקרה של רבי עקיבא, והוא אומר דווקא המקרה של רבי, הסיפור של רבי עקיבא, או הניתוח של מה שקורה לאור מה שהיה אצל רבי עקיבא, הדברים הם עוד יותר מחזקים שהגאולה שאנחנו נמצאים עכשיו היא גאולה ודאית ולא יכולה להיות ממנה נפילה. אז כן?
לא הבנתי
לא את השאלה ולא את התשובה. לא הבנתי גם בגלל שרבי עקיבא זה אומר שאנחנו טועים. לא, זה אומר שיש אפשרות שאנחנו טועים. זו השאלה. אנחנו אומרים שברגע שמתחיל מהלך של גאולה שלישית, גאולה שלישית אין לה הפסק, מביאים מדרשים, כל מיני דברים.
הנה. זה הזמן לך. כמו שהיה מרד, היה מרד, הצליח מרד, לא עזר לו שלא הצליח. כאילו זה שרבי עקיבא אמר שזה הגאולה, היו עוד מקרים מעם ישראל שאמרו, זה הגאולה וזה לא קרה, כאילו...
אבל ניתן לך מרבי עקיבא?
אני לא יודע לך מרבי עקיבא, אבל... זה
שעה,
זה לא
היה נכון שזה... לא, מה שדוד אומר, דוד אומר שייתכן שרבי עקיבא לא התכוון לומר שזה הגאולה העתידה, שזה מלך המשיח, אלא שזה תיקון, או זה בעצם השלמה של בית שני נפל, נחזור לבית שני, אבל זה לא שבאמת רבי עקיבא חשב שזה הגאולה השלמה. אבל זה לא נראה ככה, רבי עקיבא באמת פשוט חשב שזה הגאולה העתידה, זה הגאולה השלמה, והוא ראה את זה כ... כדבר הגדול ביותר. אתה אומר, יכול להיות שרבי עקיבא התבסס על דברים מסוימים שהיו יכולים ליפול, והיום אנחנו מתבססים על דברים אחרים שלא יכולים ליפול. זה כנראה הכוונה של דברי הרב, צריכים להבין אותם, למה? אז ההסברה, נו, עוד שאלה אתה רוצה לשאול?
איך זה שהוא
עוד פעם, השאלה, אחד מהשאלות ששואלים, על תפיסה כזאת שבאה ואומרת, שבחזרה השלישית של עם ישראל לארץ ישראל, כשתתחיל כבר הגאולה, לא יהיה חזרה ממנה, כמו שהנביאים אומרים את הדבר הזה, שיש איזשהו שלב כזה שהגאולה נמצאת ולא אין חזרה ממנה, לכאורה, אנחנו רואים לו ככה, כי רבי עקיבא היה בארץ ישראל, הוא כבר אפילו זיהה איזושהי אישיות מסוימת שהוא צפה שזה כוח של משיח, ואפילו אותה אישיות היא באמת זכתה להיות שנתיים להוביל ולהקים מדינה עצמאית פה, זה, ובכל אופן זה נפל כמו ששם זה נפל, גם אותו דבר היום זה יכול ליפול. זו השאלה. אז אני אומר, מביא את המכתב הזה של הרב, שהרב אומר שדווקא בניתוח המאורעות שהיה בזמן רבי עקיבא, זה עוד יותר מחזק את התזה שלנו שהיום זה לא יקרה. למה? איזשהו גזרת הכתוב. לא תקום פעמיים צרה לישראל. אז אנחנו בפעם ניסינו להוכיח, להסביר את הדברים, קצת להוכיח מכמה מדרשים. העיקרון של מה שאנחנו רוצים להגיד הוא כך, שבעצם כשרבי עקיבא אומר זה מלך המשיח, הוא התכוון לומר זה מלך המשיח בדרך של זכור. זה אז רבי עקיבא אמר שהגאולה תהיה בדרך שזכור, כלומר רבי עקיבא רצה להוביל מהלך שזכור חישנה. אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים זה על לא זכור שזה בעיתה. כל מה שאנחנו אומרים את ההסברות שלנו זה רק דווקא על המהלך שלא זכור. רבי עקיבא דיבר על מהלך שזכור. יש לזה, אחד מהמדרשים אומר את זה מפורש, שבעצם הסיבה לזה שהייתה את הנפילה בזמן רבי עקיבא, זה לא בגלל חטאים, לא כמו שנראה בלשון הרמב״ם, אלא כי לא הגיע הזמן. כי לא הגיע הזמן. סתום, בגלל שלא הגיע הזמן, אז גם היה הרבה יותר קשה להישאר במדרגה באמת שהידרשה מעם ישראל. העיקרון, בכל אופן, של הדברים הוא שכמו שלגבי נתינת התורה. כן, יש המון המון, אני מקווה שאתם שמעתם הרבה רעיונות סביב הדבר הזה, שיש לוחות ראשונים ויש לוחות שניים, יש לוחות ראשונים שנשברים ויש לוחות שניים שהם מתקיימים. אז העיקרון הוא שכל אור גדול, כל איזושהי הופעה שהיא צריכה להיות בצורה עליונה מאוד, אז היא מופיעה בצורה כזאת שבהתחלה היא באה באור פתאומי כזה, אור כזה מעבר לכלים שלנו, ואז בדרך כלל אין את הכלים להכיל את האור הגדול הזה. זה המשבר של הלוחות הראשונים. אנחנו אומרים, זה גם המשבר של היה חורבן בית שני, ואז גייסו כוחות להעיר, לעשות תיקון מהיר, של ולהביא את אור הגאולה, וזה היה כל המאמץ הגדול של רבי עקיבא. אבל באמת לצורה כזאת של גאולה, שהיא תבוא לא אחרי 2000 שנה, אלא שהיא תבוא אחרי 70 שנה, באמת אז לא היה את הכלים לקלוט את צורת הגאולה הזאת, ולכן בעצם במקום המהלך הזה יצאנו למהלך מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מסובך, שהוא זה שבסופו של דבר מוביל לצורת גאולה שהיא גאולה ביותר בלבוש של לוחות שניים, לא בלבוש של לוחות ראשונים. כשאת כל הדרשות שאתם מכירים על לוחות, על היחס בין לוחות ראשונים ללוחות שניים, כלומר, ביחס בין האור של הלוחות הראשונים, הלוחות השניים, שכל הדרשות שאתם מכירים שם, בגדול אפשר להעביר גם לנושא הגאולה. שזה אומר גם בשאלה הזאת, האם זה שאנחנו נמצאים במהלך גאולה שלא זכו, זה בגלל המסכנות שלנו, או שזה מהלך שהוא ממש כזה, הוא, הלא זכו כפשוטו, הוא כזה מהלך גאולה שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים, אז כי הרי בעצם כשאנחנו שואלים את עצמנו, כשתבוא גאולה בדרך שלא זכור, אנחנו נמצאים נגיד במהלך גאולה של דרך שלא זכור, איך נתייחס לדבר הזה? אז הגישה בעצם החרדית, הקנאית, היא בעצם אומרת את הדבר הזה, כיוון שעכשיו אנחנו בדור שלא זכור, אז הגאולה, יש המון המוחתאים לישראל, ולכן יהיה צרות נוראיות, וזה התיאור של המשנה במסכת סוטה. המשנה במסכת סוטה, שהיא מתארת את מה שקורה בדור שלנו, שזה כמעט ואי אפשר להתווכח על הדבר הזה, שיש פה איזושהי התאמה בין המשנה במסכת סוטה לבין מה שקורה בדור שלנו, מבחינת השיטה הקנאית היא לא שזה איזשהו סתם תיאור מצב, לא שזה, זה, אני יודע מה, משהו זה משמח, זה משהו נוראי, וכתוצאה מזה יהיה כמו שתיארנו, איך לפי הגישה הקנאית תהיה הגאולה, שזה בסופו של דבר יבוא בצורה של יום השם, שהקדוש ברוך הוא ישבור את כל הגאווה האנושית, ישבור את כל החוטאים בישראל, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא זה שישלוט. זה התפיסה של נטורי קרתא, שדרך גאולה שלא זכו, הם מסכימים לדבר הזה שיכול להיות בדבר הזה, אבל זה נורא והיום. וכמה שאנחנו יכולים להקטין את הלא זכו, זה גם אנחנו נגיד ככה, כן? כמה שאנחנו יכולים להקטין את הלא זכו, זה ממש הצלת נפשות לאומה. והדרך, הדרך של ה... של ה... הדרך החרדית הקלאסית, היא באה ואומרת, דרך גאולה של, גאולה שלא זכור, היא לא הדרך המומלצת, אבל היא גם, אחרי הכל זה גאולה, אלא מה, יש איסורים, לזכך את האומה, זה, אין שום יתרון בדרך שלא זכור, אבל יש יתרון בזה שאנחנו לא בגלות, כלומר, הגישה החרדית הרגילה, היא אומרת, טוב, לפחות אנחנו, נכון, היינו רוצים שתהיה גאולה בקצב אחר, שתהיה מתוך זכור, אבל האיסורים זכו אותנו בזה. דרך השיטה שקראנו לה התורה עם דרך ארץ, הגאולה האנושית, היא בעצם באה ואומרת, הדרך של גאולה שלא זכו, היא בנויה בצורה כזאת שיהיה שלב ארוך של לבנות את הצדדים האנושיים, ואחר כן יהיה את הגאולה האלוקית יותר או משהו כזה, זה, אבל... זה הגישה שאנחנו מנסים להגיד, היא גישה שבאה ואומרת שנכון שיש יתרונות בדרך גאולה של זכור, אבל בסופו של דבר יש גם דרך, יש יתרונות גם בדרך גאולה שלא זכור, ומהבחינה הזאת זה דומה לכל הדרשות שאנחנו אומרים לגבי לוחות ראשונים ולוחות שניים. נכון שלכתחילה ודאי שהאור של הלוחות ראשונים הוא אור הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון, גם המכתב מכתב אלוקים, גם האבנים הם אבנים אלוקיות. לעומת זאת, בלוחות שניים, רק האבנים הם אבנים אלוקיות, אבל הכתב זה כבר משה רבנו כותב, אז בוודאי שהאור הבסיסי של הלוחות הראשונים הוא הרבה יותר גבוה, ובוודאי שגאולה בדרך של זכור היא הייתה יכולה להיות גאולה הרבה יותר גדולה. בסופו של דבר זה שאנחנו נפלנו בנפילה של חטא העגל וזה וקמלנו לוחות ראשונים, יש משהו בלוחות שניים שאין בלוחות ראשונים. וזה כל מה שאנחנו מסבירים, שהלוחות השניים הם קודם כל יורדים יותר, גואלים יותר חלקים מן העולם. כן? כביכול, הלוחות הראשונים היו יכולים לגאול רק את החלק הניסי של העולם. אבל את הצדדים הטבעיים, זה הלוחות הראשונים הם מאוד גבוהים, אבל בגלל הגובה שלהם הם לא כל כך יכולים לרדת למטה, הם לא יורדים לכל התאומה, הם לא יורדים לכל המקומות הכי נמוכים, הכי פשוטים, הכי אנושיים. זה גם בסופו של דבר אור לא כל כך שנכנס לפרטי הפרטים, אלא הוא באמת אור שמאיר, זה שמש, זה לא הנר, כן? זה לא אור שהוא מותאם בדיוק לאיפה שאנחנו נמצאים, לקנה המידה שלנו. ולעומת הלוחות השניים, שבסופו של דבר, נכון שלא אנחנו, זה המכתב לא מכתב אלוקים, אלא כתוב לך, סליחה, פסול אחד, שניהם לוחות האבנים, וכתבתי על הלוחות, אבל מצד שני, הדבר הזה הוא גם יוצר דבקות יותר גדולה, זה יוצר שאנחנו יותר יכולים להיות מעורבים בגאולה, זה יוצר את הדבר הזה שאנחנו יותר דבוקים בקדוש ברוך הוא, וזה כל הרעיונות, כל הרעיונות שאנחנו אומרים סביב היסוד הזה של היחס בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שתורה שבעל פה יש בצדדים, שזה יותר יצירה אנושית כביכול, יצירה אנושית אלוקית, אנחנו יותר שותפים, אנחנו יותר לפי הקנה המידה שלנו, כל הדברים האלה, זה אנחנו גם אומרים לגבי אופי גאולה שלא זכו, אז אני מתמצאת את הדברים, היה אפשר להרחיב אותם הרבה יותר, אבל זה היחס הבסיס שלנו לזה שאנחנו בגאולה שלא זכו. מה יוצא מזה שאנחנו מתייחסים לזה שאנחנו בזמן של גאולה? כן? מה שנקרא, למה היא נפקמינה? למה נפקמינה הדבר הזה שאנחנו בזמן של גאולה, ואיזה השלכות, איזה תפיסות עולם, איזה דברים משמעותיים יש מזה שאנחנו בזמן של גאולה. אז כאן אני די במהירות אומר כמה וכמה דברים. קודם כל, מהי הגדרת הגאולה? הגדרת הגאולה, כן, הגדרת הגאולה אנחנו אומרים, מתחדש בעם ישראל, בזמן הגאולה מתחדש בעם ישראל, גם השיעור הזה, גם השיעור הבא, אנחנו מדבר כל הזמן על שלושה יסודות. שלושה יסודות שמתחדש, שמופיעים בזמן הגאולה, ולמי שזוכר, זה כנגד השלושה המחנות שהרב כתב בספר אורות, כל מיני זרמים בסיסיים שיהיו גם בתוך עם ישראל בזמן הגאולה. אנחנו בינתיים עוד לא מביאים את הדברים האלה, אנחנו מביאים שלושה עקרונות. העיקרון הראשון זה מה ההבדל המהותי בין זמן גלות לזמן גאולה. בזמן גלות אין מציאות של כלל. כן, הכלל מתפרק. עם ישראל לא מופיע ככלל, כאומה. עם ישראל מופיע כיחידים, כקהילות, כיחידים, אבל אין את המציאות אין את המציאות הכללית. כן, המציאות של הגאולה מה היא? שיש מציאות של כלל. הגלות זה שאין מציאות של כלל. זה נקודה ראשונה שהיא מבחינה, הבחנה בסיסית בין זמן של גלות לזמן גאולה. נקודה שנייה שאנחנו מבחינים מזמן של גלות לזמן של גאולה, זה כמה חירות יש לנו. כמה אנחנו עושים את הדברים מעצמנו, או כמה אנחנו נמצאים בעמדה של התגוננות מול הכוחות שהם חיצוניים לנו. הגלות היא בנויה בצורה כזאת שאנחנו נמצאים בעמדה של מגננה מול הגויים, וכל הזמן מגיבים למה שקורה אצל הגויים, מתגוננים מבני מה שקורה הגויים, ואין לנו יכולת להתפנות, לעשות את הדברים מצד עצמנו. אלא אנחנו כל הזמן בעמדה של הישרדות. אין לנו יכולת להיות מקוריים, אין לנו יכולת לחדש דברים, אלא אנחנו, הכל תלוי, אנחנו בעצם הראי יותר של הגויים. הגויים הם המולכים ואנחנו המגיבים, כן, השורדים יותר. זה היסוד השני של העצמיות, העצמאות, היכולת שלנו להיות חופשיים. והיסוד השלישי זה היסוד של הטבעיות, הקשר לצדדים הטבעיים. הקשר לעולם הטבע, הקשר לחומר, הקשר לכל כוחות החיים, וזה מה שהבאנו, מה שהרב אומר, שהגלות היא בונה את היהדות הניסית, והגאולה, או ארץ ישראל, הקשר לארץ ישראל, בונה את היהדות הטבעי. אלו שלושת היסודות הבסיסיים של מבחינים בין גלות לגאולה. היסוד העיקרי כבר דיברנו בו בהתחלה, כן, זה נזכור. כן, הדבר הראשוני של מה שמבחין בין גלות לגאולה, זה האם השכינה היא נמצאת בתוכנו, או שיש סילוק שכינה. זה ודאי הדבר הבסיסי של מה מבחין בין גלות לבין גאולה. האם השכינה נמצאת בתוכנו, או שיש סילוק שכינה. באיך בא לידי ביטוי הדבר הזה? באיזה דברים בא לידי ביטוי הדבר הזה שהשכינה נמצאת בתוכנו? או שיש סילוק שכינה, זה בא לידי ביטוי בדבר הזה, אם יש כלל, אם יש מקוריות, עצמיות, חופש, עשיית דברים כפי מה שאנחנו ישראליים מצד עצמנו, והאם ואם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא שורה גם בכל המציאות של העולם הזה, או ש בקושי יש, הקדוש ברוך הוא נמצא, ככה כתוב, שבזמן הגלות הקדוש ברוך הוא נמצא בקדיש שאומרים יהי שמי רבה מבורך בבית כנסת. אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא בחיים. כשמריה שחרה בית המקדש, כן, זה קשור להרבה מאמרים של חז"ל, על מה קורה מהרגע שחרב בית המקדש. אז כל הדברים המרכזיים של החיים, שם קשה מאוד למצוא את הקדוש ברוך הוא. נגיד ביטוי של חז"ל, ניטל טעם ביה וניטל לעוברי עבירה. אפילו הדבר הכי בסיסי של הבאת החיים והמשפחתיות, וששם צריך להיות הקודש שורה, עם ישראל הוא מצליח אולי באמת לא לעבור עבירות, לשמור על עצמו, אבל באופן חיובי שיש שם הופעה חיובית של שם השם בכל מערכות החיים, זה השכינה לא שורה במציאות של הגלות. כדי לזכור את שלושת היסודות, אז תמיד אני אומר, זה איך שהמהר"ל לקח את ברכת הפרק הראשון במהר"ל בנצח ישראל, לזכור את ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, שזה היסוד של החירות, שאתה לא, שאתה עצמאי, שאתה לא משובד לגויים. סנס לקבץ גלויותינו, זה הנושא הזה שאנחנו ביחד כאומה, קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, זה החיבור לארץ, לטבעיות, לטבע. אז שלושת היסודות האלה, כל אחד משלושת היסודות האלה זה פצצה. כלומר, זה משנה את היחס שלנו בהמון המון המון דברים. אז בואו נתחיל עם היסוד הכללי. היסוד הכללי הזה, כן, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שכשמגיעה הגאולה, אז שוב מתגלה, קודם כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שהגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם זה רק מתי שיש כלל. כן, הקדוש ברוך הוא, המשמעות של שכינה בעולם הוא כשהקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו כלל. ברגע שיש, שרק פרטים עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז בעצם אין את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל פרט עם כל גדולתו, כמה שבאמת כל פרט ופרט יהיה אדם גדול, בסופו של דבר הוא מבטא רק קצת פרטי, הוא רק מבטא איזשהו צד אחד. כשאנחנו מדברים על הופעת שם השם, זה כי הופעת שם השם זה צריך להיות הופעה של איזה, של איזשהו דבר שלם, מאוזן, שמגלה את כל הצדדים בעצם של, 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 של שם השם, והדבר הזה הוא לא יכול להיות אצל אדם פרטי, זה יכול להיות רק כשעם מתחיל להתגבש כעם, ויש בו את סך כל הכוחות כולם, רק שם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. אז יכול להיות אפילו איזושהי מציאות, שבגלות, באופן פרטני, יהיו אנשים יותר גדולים מאשר בזמן הגאולה. כן, שבאופן פרטי יהיו אולי צדיקים יותר גדולים, יהיו אנשים יותר גדולים מאשר בזמן הגאולה, אבל מכיוון שהם מופיעים בצורה של פרטים, והפרט הזה קיים, והפרט הזה, ויש עוד צדיק, ועוד גדול, ועוד מעשה מיוחד זה, אז הדברים האלה הם עוד לא מתחברים, אז לכן ההופעה של מיליוני הפרטים לא נותנת את ההופעה הכללית שיכולה לתת הופעת עם ישראל כאומה, למרות שאולי הפרטים שבה בשלבים מסוימים הם פחות גדולים. כלומר, האור הכללי הוא תמיד אור הרבה הרבה יותר שמופיע את שם השם מאשר האורות הפרטיים. מי ש... מה שאנחנו אומרים זה, כן, תלמדו את מהלך האידאות, אז הרב מדבר שם הרבה על הרעיון הזה של הופעת הכלל לעומת הופעת הפרטים. באופן כללי מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שהופעת הקדוש ברוך הוא בעולם דרך עם ישראל תהיה בצורה של כלל ופרט וכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, התקופה הראשונה של הופעת ישראל בעולם זה הופעה של עם ישראל בצורה של כלל, וזה ימי בית ראשון. אחרי כן יש משבר ויש גלות, ואז הופעת הכלל נשברת, ואז מתחיל הופעת עם ישראל כפרטים. הופעת עם ישראל כפרטים זה גם בימי בית שני, לפי איך שהרב מסביר את הדברים, אני אומר בגדול את ההסברה של הרב במהלך האידאות, ובוודאי בגלות, הקדוש ברוך הוא מופיע בצורה של פרטים, ולקראת הגאולה העתידה, שוב, ההופעה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות שוב בצורה הזאת, ששוב נבנה הכלל ומופיע הכלל, ודאי שהכלל השני, הוא יהיה כלל שונה מאשר הכלל הראשון, כן, כמו ב... מידה כלל ופרט וכלל, אנחנו אומרים, הכלל הראשון הוא הכלל שעוד לא כולל את הפרטי. הכלל השני הוא כבר כלל שצריך לכלול גם את הכלל וגם את הפרט. כלומר, הגאולה העתידה היא בסופו של דבר צריכה להיות גאולה שהיא כוללת בתוכה, מסכמת בתוכה, מופיעה בתוכה גם את האור של הכלל שימי בית ראשון, וגם את האור, את כל האורות הנפלאים שנבנו, גם בזמן ימי בית שני וגם בזמן הגלות, ודאי הגאולה האחרונה צריכה לכלול את, את הכל. אבל זה בא בצורה הזאת שקודם כל נבנה הכלל, ומתוך זה שנבנה הכלל, אחרי כן ייבנה הפרטים. אז הרב שכתב את הדברים שלו, הוא בעיקר היה בעידן הזה, בפרק הזה, שבגאולה העתידה או בגאולה השלישית הלך ונבנה האור הכללי, אנחנו כבר נמצאים בשלב כזה שלא רק האור הכללי צריך להיבנות ונבנה, אלא גם כבר האורות היותר פרטיים הולכים ונבנים, כלומר, ובוודאי צריכים להיבנות לא בצורה של סתירה לאור הכללי, אלא בצורה שהם מחוברים לאור הכללי, וזה האתגר הגדול שאנחנו נמצאים בו, כן, מבחינת שלבי הגאולה, כלומר, אנחנו אומרים, אבל עכשיו, מה המשמעות שבאמת יש כלל? אז בואו ניקח את הנפחמינה הגדולה בין לגבי היחס לעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אז בנוגע היחס לעם ישראל, זה דבר מאוד מאוד בולט. שהמסורת הפסיקתית, וממילא כמעט שזה היה הפסיקה, גם זה היה בפועל ההתנהגות של פוסקי ההלכה היה, שברץ במשך כל הדורות כולם, כשהיה בעם ישראל מישהו שלא היה הולך בדרך התורה והמצוות, לא היה מקיים תורה ומצוות, אז היינו מגדירים אותו כיהודי מומר, היינו מוציאים אותו מהקשר אלינו לעם היהודי. והיחס אל יהודי שהוא לא מקפיד על תורה ומצוות היה יחס מאוד 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 נוקב. במיוחד כש... בואו ניקח נגיד את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם בא ואמר שמה היחס שלנו לאדם יהודי שחוטא? אומר הרמב״ם שתלוי. אם הוא חוטא חטא כזה שהוא בגלל תאוות, כן, רשע לתאבון, אז אנחנו חייבים להמשיך לנהוג כלפיו בכל דיני בן אדם לחברו. ואנחנו צריכים לקיים כלפיו מצוות השבת הרעדה ומצוות פריקה וטעינה וכל הדברים האלה. אבל אם יהודי כופר באחד מ-13 העיקרים, וזו הסיבה שבעצם ניסח הרמב"ם מ-13 העיקרים. למה הרמב"ם ניסח 13 עיקרים, אז הוא כותב שם בפרק חלק. 13 עיקרים האלה זה הסרגל שלנו למדוד. האם היהודי הזה הוא עוד אתה יכול להתייחס אליו כיהודי, או שאתה בא ואתה אומר, הוא רוצה להמיר את דתו, הוא יהודי מומר, אתה מוציא אותו מהאומה, וממילא אתה לא חייב כלפיו בכל הדין, בשום דין, ויהיה עליו את הדינים של מה שכתוב בחז"ל על יהודי מומר, שאפילו מוגדים ולא מעלים, מוגדים ולא מעלים, זאת אומרת שיש לך הזדמנות, נניח, ניקח את זה בצורה, קורה תאונת דרכים, אתה יכול להתחמק ולא להציל יהודי, אל תציל יהודי. בסדר, אז אני אמרתי, אפילו מורידים ולא מעלים, אני אומר, כן, אני רק אומר את הדברים האלה, כי היה פעם איזה רב גדול אצלנו ביישוב, שבא ונתן שיעור הלכתי, ואמר, חילוני שקורא לו תאונת דרכים, לא צריכים להציל אותו. כן? עכשיו, הוא, מה? יכול להיות שהוא אמר משום דרכי שלום. זה לא זוכר בדיוק זה, אבל בעיקרון ככה הוא אמר, המשמעות של זה היא שבעצם אתה ממשיך את המסורת הפסיקה באמת בדרך כלל בעם ישראל, זו היה מסורת הפסיקה. אז באמת למה יעשה בדור שלנו רוב גדולי הרבנים, גם אם הם לא יסגרו את החידוש שאני הולך להגיד עכשיו בשם הרב, כן, בשם מרן הרב, באמת למעשה הם סוברים טוב, אבל יש מושג של תינוק שנשבו, ואז מדובר על מצב של אונס, ואז הם אומרים אין מה לעשות, לעמוד מול הכפירה, מול הפיתויים של העולם הזה, אי אפשר לעמוד מול זה וזה, וכל היהודים שהם לא מקפידים היום לתורה ומצוות, זה פשוט מאוד כי אין סביבה תומכת להיות יהודי, ולכן אין מה לעשות, ואז הם מוגדרים כתינוקות שנשבור, אבל בעיקרון, העיקרון נשאר. בא הרב וכותב באיגרת הקנה, וזה החידוש הגדול שהוא קשור בעצם למבט הזה שאנחנו באים ואומרים, שאנחנו בזמן של גאולה. אומר הרב, כל מה שהרמב״ם כתב, וכל מה שהיה מסורת בכל הדורות כולם, שיהודי שלא שומר תורה ומצוות, הוא נהפך להיות יהודי מומר, זה לא איזה משהו עצמי. כלומר, זה לא איזה שיהודים כזה שאתה בא ואתה אומר, מה גדר יהודי? גדר יהודי הוא שהוא מאמין, שהוא מקיים תורה ומצוות. לא. המהות של היהודי זה שהיהודי הוא חלק מהאומה. זה המהות של היהודי. כשאתה שואל את עצמך, מי הוא היהודי שאתה צריך להתייחס עליו ביחס שהוא של, כיהודי ולא כגוי, מישהו חלק מהאומה. ומי שמוציא את עצמו מכלל האומה, אז באמת הוא לא יכול, אז באמת אתה מתייחס אליו כיהודי מומר. וכל מה שאמרו במשך הדורות, שמחלל שבת, או מישהו לא מאמין 13 עיקרים, זה מוגדר כיהודי מומר, זה סימנים לזה שזה יהודים כאלה שהחליטו להוציא את עצמם מכלל האומה. אבל אם יהיה לך איזשהו מידע שלמרות שהיהודי הזה הוא לא כופר ולא זה, הוא לא הוציא את עצמו מכלל האומה, אז אתה צריך להתייחס אליו שהוא, כן, במבט של יהודי, ואתה צריך את כל מצוות בין אדם לחברו לנהוג כלפיו ולאהוב אותו. זה כן, זה חידוש גדול שכותב הרב. ואז על גבי החידוש הזה אומר הרב שאנחנו מסבירים את הדברים. כן, הרב באיגרת הקנה אמר, כתב, הרב באיגרת הקנה כתב שצריכים להבחין, לדעת שביהודי יש שתי כוחות. יש ביהודי את הכוח הסגולי, כן, כוח של הסגולה, ויש ביהודי כוח של הבחירה, וצריך תמיד לדון את היהודי גם לפי כוח הסגולה שבו וגם לפי כוח הבחירה. אומר הרב, צריכים לדעת שיש דורות שעיקר מה שמשפיע או עיקר איך אתה דן את היהודי זה לפי כוח הבחירה החופשית, כן, מה האדם, איך האדם מתנהג בפועל, ויש דורות שאתה לא מכריע לפי הבחירה החופשית של הבן אדם, אלא אתה מכריע לפי כוח הסגולה. אבל זה הוסיף הרב ואמר, ובדור שלנו, שהוא דור של גאולה, הוא אמר, לפעמים כוח הבחירה מתגבר, לפעמים כוח הסגולה, כן, לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב נעלם ולא ניכר, לפעמים כוח הסגולה מתגבר, כוח הבחירה עומד במצב נעלם. בעקבתא דמשיחא, אומר הרב, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבניהם למען שמו בעבר. כלומר, לא מצד הבחירה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבונים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. אז זה אומר הרב, כל מה שחזל אמרו, שיש כאלה שצריכים לסנוע אותם, הלא מסנך השם אסנה, זה רק כאלה שאיבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם. עכשיו, חזל בדרך כלל מסרו לנו סימנים, איך נדע מי איבד את הסגולה הפנימית. וחזל בעצם אמרו שבכל הדורות, כשיש אנשים שהם מינים וכופרים, על פי רוב איבדו גם את הסגולה הפנימית. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. אבל בדור של עקבתא דמשיחא זה יוצא מן הכלל. למה? ואז הוא מביא את דברי הזוהר, שהם טיב מלגב וביש מלבר. זה בהזדמנות, אולי בשיעור הבא אנחנו נסביר קצת יותר. מה שאני עכשיו רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משהו הרבה יותר, שנוגע למה שאנחנו מדברים. מה זה בעצם כוח הבחירה ומה זה כוח הסגולה? כוח הבחירה זה הכוח שהאדם באופן פרטי בוחר לעשות מצוות. כוח הסגולה זה הכוח הכללי שהאדם הוא חלק מהאומה. עכשיו אנחנו אומרים מאוד מאוד פשוט. בזמן של גאולה, בזמן של הגלות, לא היה מציאות של אומה. לא היה מציאות של כלל. אז איך יהודי היה יכול להיות מחובר לעם ישראל? הדרך היחידה של יהודי להיות מחובר לעם ישראל זה דרך המצוות שלו. אם הוא מקיים תורה המצוות, הוא מצליח להתחבר לסגולה הפנימית. אם הוא לא מקיים תורה ומצוות, הוא לא יצליח להתחבר לסגולה הפנימית. אבל כי הסגולה היא לא הייתה דבר שהייתה יכולה להופיע דרך הכלל, אלא כל מה שהיה אפשר להתחבר לסגולה זה על ידי קיום תורה ומצוות. ברגע שמגיע אור של גאולה, ברגע שאנחנו נמצאים בזמן של גאולה, בזמן של גאולה נהיה איזשהו מצב של של אור כללי, ממנה אתה בא ואתה אומר, כל יהודי, עיקר החיבור שלו, עיקר משהו יהודי, זה לא מצד מה שהוא עושה מעשה מסוים, אלא עיקר הכוח של היהודי הוא מצד זה שהוא חלק מהכלל, חלק מן האומה. וממילא זה אומר שצריך לשנות את היחס שלנו איך לדון כל דבר, שאתה בעצם צריך לדון כל דבר לא מצד ההופעה החיצונית הנגלית, איך שכל אחד ואחד מתנהג בפועל, אלא אתה צריך לדון את הדברים איך הם קשורים לכלל. אומר הרב, זה באמת גם פה, בוודאי אנחנו לא אומרים את הדבר הזה שלא יכול להיות היום יהודי שהתנתק מהאומה. באופן כללי, אם יש יהודי שהוא פועל נגד האומה, יש לו תכונות שהן נגד האומה, הוא אזפנים או כל מיני דברים, יש מושג כזה שאתה בא ואתה אומר, אז זה או גילוי לזה שהוא ערב רב, או שהוא בוחר כאילו להתנתק מן האומה, וזה מה שאומר הרב, שגם אני... כן, גם אני כשאני מקרב, יש לי את ההבחנה... מי עוד שייך לסגולה או מי לא שייך לסגולה, אבל זה כבר חשבון אחר מאשר השאלה הזאת אם הוא מקיים תורה או מצוות או לא מקיים תורה או מצוות. אז זה נגיד המבט הזה על איך להסתכל באמת, בעצם היום על האומה, הוא בעצם קשור לשאלה הזאת, האם אנחנו מבינים שנבנה כבר המציאות של הכלל או לא נבנה המציאות של הכלל. היחס לאומה, היחס לארץ, היחס לתורה, פעם הבאה נמשיך.